איתנו על קו הטלפון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, שליט החבר מועצת חכמי התורה. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב.
הרב, אז באמת הדילמה הזו גם לבני הישיבות, גם למשפחות. איך מתנהלים השנה?
כן. אמרת דברים נכונים מאוד, שמצד אחד באמת אנחנו מצווים ומחויבים לקיים את מצוות הפורים גם השנה. בשולחן ערוך כתוב שאדם שנפטר לו קרוב והוא עוד לפני הלוויה, שזה המצב החמור ביותר, הוא נקרא אונן, מתו מוטל לפניו, השולחן ערוך פוסק שהוא צריך לאכול בשר ולשתות יין בפורים, בגלל שמצוות סעודת פורים זה דברי קבלה. אני רוצה להסביר, הסיפור של המגילה היה אחרי חורבן בית ראשון, כמובן אחרי שניתנו לנו חמישה חומשי תורה. אבל הסיפור הזה נכתב במגילת אסתר, זה חלק מהתנך שלנו. זה נקרא דברי קבלה. ויש בזה דיון בגמרא, בסופו של דבר פורים נחשב, לדעת כמעט כל רבותינו הראשונים, נחשב דברי קבלה, זאת אומרת זה לא מצווה מדרבנן, זה לא תקנת חכמים, אלא זה דרגה הרבה יותר גבוהה. חז"ל אומרים דברי קבלה כדברי תורה. ולכן, בגלל הסיבה הזאת, זה דוחה אבלות של יחיד, מצווה של שמחה, שזה של כלל ישראל, לכן זה דוחה אבלות. לכן כל שכן אבל בתוך שבעה, שהוא צריך לקיים את מצוות הפורים. אבל כל זה לגבי עצם קיום המצוות. מצד שני, אנחנו הרי כל שנה רואים בכאב, ממש, אני כואב לי כשאני רואה את זה, איך שמסתובבים ברחובות מהציבור של שומרי תורה ומצוות, ולא מתנהגים כיאה וכיאות להם, לבני תורה. ולכל הפחות השנה הזאת, אני חושב שיש בזה חילול השם גדול, עם בחורי ישיבות מסתובבים ורוקדים ושמחים ברחובות, בשעה שעם ישראל שרוי בצער. הרי אנחנו צריכים לחשוב על זה. אין כמעט יום שאנחנו לא שומעים בשורות רעות, ממש כך, בשורות רעות על הרוגים ועוד הרוגים. ואנחנו צריכים הרבה הרבה תפילות וסייעתא דשמיא. אז מצד אחד אנחנו משתתפים בצערם של הרבים, ואנחנו מתפללים יום יום. אצלנו אנחנו הנהגנו לומר כל יום אבינו מלכנו, כמו בעשרת ימי תשובה. בתחילת המלחמה אני רציתי לגזור תענית ציבור, ביום ההזכרה של האבא שלי, שהשנה בגלל המצב לא יכלו כמעט לעלות לקברו, אני רציתי לגזור תענית ציבור ממש, אבל לצערי לא שמעו לי. אבל אני חושב שלשבת על הפרהסיה אני מדבר, לשבת בפרהסיה ולשמוח כאילו הכל כרגיל כמו כל שנה ושנה, זה לא ייתכן, זה לא יעלה על הדעת, זה חילול השם. ולכן אני חושב שכל אחד יקיים את המצוות של הפורים בתוך ביתו, לקיים גם את הלב הסומה, לקיים את זה כמו שכותב הרמב״ם, שלאכול סעודה, ובסוף הסעודה נגיד, לפני ברכת המזון, לשתות יין, לברך מהר ברכת המזון, וללכת לישון. אבא שלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תמיד כל השנים כך הוא נהג. אצלו הוא היה אומר על פורים, כתוב בפסוק, וגילו ברעדה. במקום גילה, שם תהיה רעדה. לא לאבד את העירת שמיים בפורים. הוא היה אוכל ושותה סעודה נאה לכבוד פורים. ובסוף הסעודה, כדי שהוא לא יהיה במצב שהוא ספק אם הוא יוכל לברך ברכת המזון, בסוף הסעודה הוא היה שותה יין, כוס אחת או שתיים, והיה מברך מיד ברכת המזון, והולך לישון, וזה מקיים, כמו שהרמב״ם כותב, וכך פוסק הרמ"א. אז בוודאי שזה הדרך הנכונה.
הרב, יש תופעה בימים שלפני פורים, שבחורי ישיבות אוספים צדקה, אוספים כסף לישיבה, לתת, שזה בסדר, מטרה חיובית, כן. עושים את זה כן, בטלפון, בכל מיני דרכים, אבל יש כאלה גם שאפילו עומדים בצמתים, ממש, מול המכוניות, מחפשים ככה נהג.
אני רוצה פה, באמת, טוב שאתה מעורר את הנקודה הזאת. וגם כן, נקודה חשובה מאוד, אנחנו צריכים לדעת שבמצבים כאלו, עצם הדבר שמסתובבים ברשות הרבים, זה לא דבר רצוי ונכון. צריכים להסתגר בימים האלו. אני רוצה להזכיר, אני בשנת תפשין למד דלת, בדיוק לפני 50 שנה, אני נכנסתי ללמוד בישיבת פונוביץ', ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים. וביום הכיפורים, כל בחורי הישיבות נמצאים בהיכלי הישיבות, אבל במוצאי יום הכיפורים יוצאים כולם לחופש, ובין הזמנים. ואז הרב שח, שהוא הנהיג את עולם התורה בימים ההם, הוא פנה מיד לכל ראשי הישיבות, וביקש שהבחורים ימשיכו את הזמן כרגיל, שישבו ללמוד. ואז כולנו חזר, אני למשל התפללתי עם האבא שלי ביום הכיפורים, במוצאי יום הכיפורים מיד חזרנו לישיבה, והיינו שם ולא יצאנו מפתח הישיבה עד סוף המלחמה. הרב שח אסר להסתובב ברחובות. אני זוכר שאז בנו בישיבת פונוביץ' סוכה שתכיל את הבחורים, ולא הצליחו להקים סוכה כל כך גדולה, והיינו נאלצים לאכול במשמרות. קבוצה אוכלת, הם מסיימים מהר לאכול, ונכנסים קבוצה שנייה וקבוצה שלישית. עד כדי כך. אבל בשום פנים ואופן לא הסתובבנו, בשום מקום. אפילו שפונוביץ' זה בתוך בני ברק, לא הסתובבנו ברחובות. היינו כל הזמן בתוך הישיבה. ועד רבה, אנחנו צריכים בימים האלו לחשוב שאם אנחנו באמת, באמת, ברוך השם, אנחנו מאמינים שהתורה מגינה ומצילה, אז אנחנו צריכים ללמוד יותר תורה. ללמוד יותר. כתוב, חז"ל אומרים, ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה. צריך שתהיה לנו תורה ביום הזה, לשבת וללמוד, ולא לנצל את היום הזה חלילה להוללות. אתם יודעים הרי בוודאי שרבותינו הראשונים התריעו קשות על כך שאנשים משתכרים בפורים. הם טוענים שזו שמחה של הוללות ופריצות, הם מדברים גם כן הראשונים. המאירי כותב כך, אני מוכה יוסף, רבנו מאיר המאילי בספר המאורות, בעל המאור, הרבה גדולי הראשונים כבר בשנים ההם תקפו במילים קשות את אלו שמשתכרים. לכן, בוודאי שלכל הפחות בשנה הזאת, כל שנה זה כואב לנו, אבל לכל הפחות בשנה הזאת, שיש מלחמה נוראה, וכל יום אנחנו שומעים בשורות קשות ורעות, אנחנו צריכים בוודאי להתחזק ולהתפלל, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים למען הכלל.
כן, הדברים ברורים, וטוב שהם יאמרו וידהדו, ובעיקר למחנכים, להורים, מי שבחורי ישיבות, לשים לב השנה, יש גם מקומות
עם... ראשי הישיבות גם כן, בבקשה, שיעשו כל מה שהם יכולים. אני רוצה לספר לכם דבר קטן. כן. לפני כמה ימים היו אצלי קבוצה ממשפחות החטופים. והורים סיפרו לי דבר נורא, דבר כואב מאוד. הם סיפרו שיש להם, הם ראו סרטון שהבן שלהם ירו בו ונקטעה לו היד. נקטעה לו היד. ואז הם חטפו אותו כך בלי יד, כשהוא שותה דם. והם אומרים שמאותו רגע הם לא יודעים האם הוא שרד את הפציעה, האם טיפלו בו, מה המצב שלו, הוא חי בכלל, הם לא יודעים שום דבר. אנחנו נפלנו בידי אנשים אכזרים בצורה בלתי נתפסת, ממש חיות, חיות טרף, והם לא יודעים כלום. כשהם סיפרו לי את זה, אני ישבתי ובכיתי ביחד איתם. זה כואב מאוד מאוד, ואנחנו צריכים להרגיש, אנחנו חלק מהעם היושב בציון, אנחנו גרים פה, ולא ייתכן שאנחנו נתנהג כביכול שהעניין הכל כרגיל.
הדברים בהחלט ברורים, וטוב שהרב מעורר אותם, ונמשיך להתעורר בעניין, ולהתפלל ולעשות כל מה שרק אפשר, לימוד תורה, להתמיד, בטח ביום הפורים שהלימוד כל כך גדול, הרבה הרבה יותר מכל השנה, להקדיש את הלימוד הזה. לשלומם של החטופים, כן. זה דבר גדול ביותר. בוודאי שהרב גם עסק עם אותה משפחות בנושא החזרת מחבלים.
כן, בוודאי, בוודאי. בנושא ההלכתי עסקתי בזה הרבה מאוד. אני רוצה לספר כאן, לנצל את ההזדמנות לספר, לפני, בשנת תפשין למדבר, אז היה מבצע אנטבה.
כן.
היה מבצע אנטבה. אבל לפני המבצע, המטוס שהיה אז, שנחטף לאנטבה, זה היה ביום ראשון. ואז התעורר ויכוח האם לעשות את המבצע או לא. רבין היה אז ראש הממשלה.
הרב, השיחה נותקה. אנחנו ממשיכים בשיחתנו עם הגאון הגדול, הרב דוד יוסף. הרב דיבר איתנו על עסקת החטופים, הזכיר את נושא אנטבה, שם הייתה פסיקה רחבה בעניין הזה.
כן, אני רוצה לספר, אולי אני לא יודע כמה הספקתם לשמוע ממה שדיברתי, אני אספר את כל הסיפור שהיה אז. בשנת תפשין למדו, נחטף מטוס של אייר פרנס לאנטבה, באוגנדה. והשריט שם שהיה אז, אידי אמין, הוא היה דם צמא דם, הוא שיתף איתם פעולה, היו מחבלים פלסטינים, והיו גם כמה מחבלים גרמנים. גרמנים שהיו אכזרים יותר אפילו מהפלסטינים. ואז התעורר ויכוח בממשלה. ראש הממשלה היה אז רבין, הוא היה בדעה שאין לנו ברירה, צריכים לשחרר מחבלים. לעומתו, שר הביטחון היה שמעון פרס, הוא לחץ לצאת למבצע. עכשיו, רבין, שהיה בדעה לשחרר מחבלים, הוא היה צריך גיבוי, הוא ידע שיהיה רעש ציבורי, הוא פנה לאבי מורי, וביקש ממנו פסק הלכה, האם מותר לשחרר מחבלים. שומעים אותי?
כן, כן, כן.
כן. ובכן, אז אבא ישב וכתב פסק באותם ימים, זה היה, אני חושב שה... החטיפה הייתה ביום ראשון. ומיד לאחר מכן הוא התחיל, ביום חמישי כבר זה היה מוכן אצלו בראשי פרקים. אחר כך הוא כתב את התשובה הזאת, הרחיב אותה מאוד מאוד, והוא ניבן כל שאלה וכל צד, כל ספק, כל סברה. הוא ממש לא יניח דבר קטן שהוא לא יתייחס אליו. והמסקנה שלו הייתה שבמקרה שרואים שיש צורך בזה, שיש פיקוח נפש, אז כן משחררים. חלק גדול מהתשובה שלו מתייחס לשאלה שאתה משחרר מחבל, הוא אחר כך עתיד לשוב ולרצוח.
כן.
האם הפיקוח נפש של עכשיו קודם לפיקוח נפש של אחר כך או לא? המסקנה שלו הייתה שפיקוח נפש עכשווי קודם לספק פיקוח נפש שיהיה לאחר מכן. ואז ביום חמישי הם החליטו כן לצאת למבצע, במוצאי שבת, באמצע הלילה, רבין צלצל אל אבא, ובישר לו שהמבצע עבר בהצלחה. כן, אני זוכר שאבא התקשר אליי לישיבה, באמצע הלילה, וכל הישיבה היו רוקדים ושמחים, כשהם שמעו שזה קרה.
כן.
אבל זה מאז והלאה, אבא היה מאוד עקבי בעמדה שלו בנושא הזה.
השאלה היא הרב, האם אין ספק מוציא מדי ודאי תקף גם בימינו, למשל אחרי עסקת שליט, ששם למדנו בצורה מוחשית שהספק אם אותו מחבל יחזור לבצע ולרצוח יהודים, זה כבר לא ספק, זה ודאי. איחיה סינואר ואחרים, זה אנשים ששוחררו אז. האם זה ודאי מול ודאי?
תלמד, כן. נכון, אבל אם תלמד את התשובה של אבא בנושא הזה שם, הוא גם מתייחס על זה שגם כשמדובר באנשים כאלו שאין ספק שהם יחזרו לטרור, רק יש ספק אם הם יצליחו או לא, הספק יש בכל זאת שיש כאן ספק אם הם יצליחו או לא, לצערנו סינואר הוא הצליח בגלל שאצלנו היו שעננים והקדוש ברוך הוא סימה את עיניהם שאין לנו הסבר למה שקרה. אבל לעצם הדבר, כשכרגע אין לך פיקוח נפש ודאי כרגע, אלא הכל הוא עתידי, וספק שאולי תצליח למנוע אותו. אז בזה ככה, תסתכל שם בתשובה של אבא. תאמין לי, הוא חשב על כל הדברים האלה. אני רוצה לספר שלפני כמה שנים, היה כנס רבנים מהציבור הדתי-לאומי. הרבה רבנים נכבדים וחשובים היו שם. והזמינו אותי למסור שיעור דווקא בנושא הזה. ואני הלכתי בעקבות הפסק של אבא שלי, ודיברתי על זה. אז בדקות הראשונות היו צעקות ושאלות, והם טענו את מה שאתה טוען עכשיו, הרי זה ודאי וכו' וכו'. אז אני ביקשתי מהם בנימוס שיתנו לי לדבר, ושאני מתחייב להם שכל שאלה שתהיה להם אני אתייחס אליה. דיברתי שעה וחצי, ואז בסוף שאלתי אותם אם יש שאלות, ולא, לא הייתה שום שאלה. אבא התייחס לסיפור הידוע של המערם ברוטנבורג, שלא הסכים שישחררו אותו מהכלא, בגלל שאין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם. הוא התייחס לכל השאלות ההלכתיות, הוא ליבן את זה בצורה שאף אחד מעולם לפניו לא הקיף את הנושא כל כך יפה.
כלומר, גם בימינו, נכון לעכשיו, אם יש עסקת חטופים בתמורה לשחרור מחבלים רוצחים, ספק מוצאים מדי, אין ספק מוצאים מדי ודאי, ודאי שהחטופים בחיים והצלת נפשות.
כן, אבל אני רוצה פה להבהיר משהו מאוד חשוב. כמובן, זה לא סתם כך, זה לא תשחררו וזהו. כמובן שהראשי השלטון, אלה שיושבים ומחליטים בנושא, צריכים לשבת בכובד ראש ולהשתדל להוציא מקסימום של הצלת נפשות לעומת מינימום מה שהן יקבלו. ודאי שצריכים בקור רוח, וכמו, למה הדבר דומה? אתה פוסק לרופא שמותר לו לחלל שבת בשביל פיקוח נפש, אבל הרופא הוא הקובע מהו כן. הפיקוח
כלומר, נפש. כלומר, ההלכה בדברים מקפלים. האלה כפופה לדעת אנשי המקצוע.
כן, כן, מצד אחד יש את ההלכה, מהצד השני את אנשי המקצוע, שצריכים לעשות את המקסימום כדי להציל כמה שיותר במינימום מחיר.
כן, ודאי. הדברים ברורים, ישר כוח על הדברים כאן, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, בשורות טובות.
תודה רבה, ישר כוחכם, ואני מקווה שהדברים שלנו בקשר לפורים יישמעו לשמור על הפרהסיה. אני חוזר ואומר, לשמור על הפרהסיה, לחגוג את הפורים בצנאה, לקיים את מצוות הפורים, זו ההגדרה הנכונה, לקיים את המצוות, את מה שאנחנו מחויבים. ובעזרת השם, נקווה שהימים הללו יהיו לנו באמת באמת לימי ששון ושמחה, כשעם ישראל ינצח בעזרת השם את כל אויביו.
אמן. שר כוח גדול הרב. בשורות טובות. תודה רבה.